היוצאים מפסח אל ההמשך, סוף חודש ניסן, תחילת חודש אייר. הרבה ימים מיוחדים בפתח. יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות. ובסדר הזמנים של השנה, תשע"א, הפרשה שאנחנו בה מסיימים את חודש ניסן ומברכים את חודש אייר, היא פרשת קדושים. בעולם הרוחני אולי זאת אחת המילים הכי משמעותיות. והתורה כדרכה היא לא מגדירה מושגים בצורה קרה, שכלית, נטו, שני משפטים וגומרת, אלא זה עולם מאוד רחב, מורכב, צריך להתאמץ בשביל להבין מה התורה רוצה במושג הזה, שמופיע פה בפסוק ב'. כדרכה של הנפש וכדרכם של דברי תורה יש בזה גם פירושים שונים והדגשות שונות. אחר כך, מעולם ההבנה והבירור, נשאר עולם שלם לפנינו של החוויה, של הרגש, של החיים. ולכן כל שנה מחדש אנחנו פוגשים את פרשת קדושים, למרות שבתוך ההקשר שבו היא נמצאת באותה שנה, ממילא מתחדדים דברים שאולי בשנים אחרות לא התחדדו. אומרת התורה בפרק י"ט בתחילתו, ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. כל מצווה היא כמובן נוגעת לכל ישראל, אבל לא בכל מצווה התורה אומרת את זה. פה זה דבר מאוד ברור, אי אפשר להתחמק ממנו, אי אפשר להתעלם ממנו, שהדיבור שיהיה מכאן ולהבא הוא דיבור אל כל עדת בני ישראל. זה אומר בעצם איזשהו מסלול מעגלי. מצד אחד, מושגים של תוכן הפסוק, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, הם נוגעים אל כלל ישראל, הם לא לקבוצה מסוימת, הם לא לאנשים בודדים. ומצד שני, גם כל עדת ישראל מסוגלים לפסוק הזה. וזה לא דבר פשוט. אנחנו מדברים עלינו, נגיד היושבים כאן ולומדים, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד, אבל אנחנו כולנו אנשים פשוטים, לא גדולי הדור. אז מי שאומר לנו, חבר'ה, אתם קדושים. נגיד לו, בצדק, מי אנחנו, מה אנחנו, הביטויים הרגילים, השגורים על שוננו. אבל אין, התורה לא נותנת להתחמק מזה. התורה אומרת לכולנו, לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה סוג, בעצם אין שום חילוק. כל הדת בני ישראל. דבר נוסף, שהמילים קדושים תהיו, הם לפי הראשונים גם מילים של הבטחה וגם מילים של ציווי. זה דבר לא כך פשוט, כלומר, אתה אומר, בטוח שכך יהיה, אז מה אתה מצווה? כלומר, אז אין בחירה, אם ההבטחה האלוקית תתקיים, אז היא תתקיים. יש פה משהו שצריך להגדיר אותו, איפה הוא נמצא, איפה התווך שלו, בין הבחירה שלנו לבין המהלך או ההבטחה האלוקית. דבר נוסף שקשור לזה, זה שהנימוק גם להבטחה וגם לציווי, אלה המילים, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא ודאי, הוא יציב, ורק מכוחו אפשר להיכנס למושג הזה של קדושים תהיו. אני חושב שהדגש הזה על אמון שהתורה מאמינה בנו, שסומכת עלינו, זה נותן אווירה אחרת לגמרי לכל מה שיאמר בהמשך. אנחנו לא נספיק לראות כל הפרטים, אבל יש המון פרטים תחת הכותרת הזאת, קדושים תהיו. וכל הפרטים נכנסים לתוך האמון הזה. שהתורה אומרת לנו, אתם יכולים להיות קדושים. הדבר האחרון בהקשר הזה של המבוא, לפני שנכנסים לתוך הפרטים, זה הגדרה של רש"י בעקבות המדרש בספרה. שבעצם בהרבה מקומות אנחנו פוגשים את זה. קדושים פירושו פרושים. פרושים תהיו. עד כדי תרגום יונתן בן עוזיאל, כשאנחנו, הלילה הזה הוא הלילה של יהושע בן נון, ליל הזיכרון, יום הזיכרון, יום ההילולה של יהושע בן נון, שהוא אומר לעם ממש ערב הכניסה לירדן, התקדשו. אז אומר שם תרגום יונתן בן עוזיאל, התפרשן. תתפרשו, פרושים תהיו. והמילה הזאת עד היום הזה, זה הצליל שלה. נצייר ציור של איש קדוש, הוא יהיה משהו שהוא פרוש. הלילה הזה הוא גם ציון 11 חודש לרבנו הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. הוא היה אדם קדוש, הוא היה איש מופת, תלמיד חכם עצום, והוא היה נורמלי, מחייך, שמח, איש פשוט, מאוד טבעי. המושג פרוש לא מתאים לו, אולי כן מתאים לו, משהו צריך להבין בהגדרה הזאת של פרוש, למה רש"י, זה היה חשוב לו להגיד בתחילת פרשת קדושים. אבל כפי שנאמר בהתחלה, זה לא מושג שהתורה מתרגמת אותו או מגדירה אותו מיידית, אלא אנחנו עכשיו נכנסים לאיזו רשימה, נראה איך נצא ממנה. דבר ראשון, איש אמו ואביו תיראו. דבר שני, את שבתותיי תשמור. דבר שלישי, אני השם אלוקיכם. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. יש שתייה חמה בחוץ. הדבר הראשון, הוא נוגע לתחום, אפשר לקרוא לו הנפשי, החברתי, המשפחתי, המוסרי. זה הסעיף הראשון של מושג הקדושה. איך שהבית מתנהל. נזהרתי בלשוני, כי הייתי יכול להגיד, כמו לשון הפסוק, איך שהילדים מתנהגים כלפי הוריהם. אבל, בצוות רבי יהודה החסיד, הנמצאת בספר חסידים, מופיע שם פירוש מאוד מיוחד לציווי הזה. איש אמו ואביו תיראו, שבא לומר בעצם כמו לסרטט תנועה מעגלית. כלומר, דגש אחד הוא כפי שנאמר בפנייה אל האיש. אתה, את אביך ואת אמך, את אמך ואת אביך, תירא. תשמור על המושג מורה הורים, שהוא דומה קרוב לכיבוד הורים. למשל אומר הרמב״ם, הלכות ממריאים. אתה יושב בראש הקהל, מנהל איזה דיון, אתה ראש הנוכחים. אתה גם לבוש בהתאם, היום זה מאוד חשוב, איך אתה לבוש, מה אתה לובש, שזה מקצוע שלם, הרבה השקעה, גם כלכלית, וההורים שלך באים, ויורקים בפנים שלך, וקוראים את הבגדים שלך. וכבוד זה אחת הסוגיות לאדם המודרני, שהיא מאוד מאוד חשובה. בעיקר, איך מכבדים אותו. ועכשיו היה לו סיכוי להיות מכובד מאוד באותו פורום, ההורים שלו פגעו בכבודו. משהו שאדם המודרני מאוד קשה לו לקבל. מצוות מורה, איש אמו ואביו תיראו, כשאתה שותק, אתה לא מקפיד, אתה לא מחלים אותם. למה? זה רק הכתוב. איפה זה כתוב? במילים איש אמו ואביו תיראו, איפה זה כתוב? שכך ציווה, הוא אומר רמב"ם בהלכות מאמרים פרק שישי. כך ציווה אותך הקדוש ברוך הוא. אבל איפה זה כתוב? בסך הכל כתוב איש אמו ואביו תיראו. עכשיו מי שרואה את הרמב"ם בהלכות מאמרים פרק שישי, כתוב שם מיד אחר כך עוד הלכה. אחרי המורה, שזה מצויר בצורה כזאת חדה, כתובה שם עוד הלכה. ולזה מתכוון רבי דוד החסיד. הפסוק גם מתפרש באופן הבא. אתם אמו ואביו של האיש, אתם תיראו איך אתם מגדלים אותו. האם אתם מכבדים אותו מספיק? האם אתם מתייחסים אליו נכון? גם זה מצווה. אז פעם הלך ראש שיבת קרם ביבנה, הרב גודוויך זכר צדיק לברכה, הוא עשה סיור של תורמים בפנימיה. הוא אמר, אני מבקש מכם לתרום לשיפוץ הפנימיה. ישיבת קרם ביבנה הייתה ישיבת ההסדר הראשונה. אז תורם אחד אמר לו, תראה, זה לא כל כך מובן לי, כי כתוב במשנה פרקי אבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה. אנשים צריכים להיות שמחים בחלקה, מסתפקים במועט. אדם שהוא פת במים פת במלח אוכל ומים במשורה הוא שותה, הוא לא צריך שיפוץ של פנימיה. אמר לו ראש ישיבה, אני אתפלא עליך, כתוב, בהרבה מקומות בגמרא כתוב, מן מלכי, מי הם מלכים? רבנן, בני ישיבות. ומלכים צריכים פנימיה משופצת. אמר לו ראש הישיבה, תראה איך העולם היה צריך להיות בנוי. היה צריך להיות בנוי כך. התורמים היו צריכים לדעת את המשפט, מן מלכי רבנן. שמי הם המלכים? בני תורה. והיו צריכים לדאוג לפנימיות שלהם. ובחורי הישיבה היו צריכים לדעת את המשפט, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה. תסתפק במועט. מה עושים בני אדם? אמר לו ראש הישיבה. הופכים את התפקידים. התורמים יודעים את המשפט של הבחורי הישיבה, פת במלח תאכל. ולכן הם לא ממלאים את תפקידם. ובני הישיבה לצערנו יודעים את המשפט של מה מלכי רבנן, והתוצאות של זה כבר הן לא טובות. ברור שאם ההורים יודעים את ההלכה ברמב״ם, בהלכות מאמרים פרק ו' שהילדים צריכים להיות מכבדים אותם ויראים מהם עד כדי שאם קוראים את הבגדים שלהם בראש הקהל אסור להגיב, וזה כל מה שההורים יודעים, זה לא טוב. הם צריכים לדעת גם את ההלכה הבאה ברמב״ם. ההלכה הבאה ברמב״ם היא בדיוק מה שאומר רבי דוד החסיד. האבא לא יכביד ולא יותר מדי על הילד. בדור שלנו יותר מדי זה לא הדור של הרמב״ם. עברו כמה מים בירדן מאז. מה זה נקרא יותר מדי? עד כדי כך שבריטב"א בצורה כמעט ברורה ובפה ליועץ כך בערך לפני 200 שנה הדברים עוד יותר חדים, שהיותר מדי הזה הוא בכלל אין בו שום הגדרה מוחלטת. הכל לפי עניינו של ילד. יש ביטוי כזה בגמרא שמדברת במסכת בית קטן בדף י"ח, שאסור להכות את בנו הגדול. מפני שהוא עובר בלפני עיוור לא תן מכשול. אז רוב המפרשים מסבירים שאם הוא יכה, גם הבן שלו יכה. ואז הבן יעבור. על עבירת כיבוד הורים. מקלל אבי ואמו, מכה אבי ואמו. הריטב"א אומר, שלא יעבור לפני עיוור לא תיתן מכשול, שכתוצאה מהמכה שלו במקום ולא בזמן, יתרחק הבן וימרוד. לא הבעיה שמכה, הבעיה שזה פוגע בו. ולכן אומר הריטב"א, זה תלוי בגיל. בנו הגדול, זה יכול להיות גם בן שנתיים, גם בן שנה. מה שמוסיף הפלאויד, שההגדרה הזאת היא הרבה יותר רחבה, מפני שזה תלוי גם בדור, ולא רק בגיל. אז הפסוק הזה הוא פסוק מעגלי. הוא נוגע בנפש, הוא נוגע במוסר, הוא נוגע בצד המשפחתי. אבל הוא אומר, חובת כל מרכיבי הבית, להשתדל לעשות מאמץ גדול, לכבד אלה את אלה. להתחשב אלה בהם. זה האלף של מושג הקדושה. הבית, את שבתותיי תשמור. ופה בדור שלנו יש לא מעט מצבים שהם היישום של הפסוק הזה. כי לפי ההלכה נזכרה כאן שבת כדי להגיד שלערך הזה של כיבוד ומורה כלפי הורים יש לו גבול. מה יהיה עם האבא אומר לי לחלל שבת? אז אני לא שומע בקולו, אני לא מציית לו. ונדמה לאנשים שעולמם הרוחני נפתח לפניהם, שאת ההלכה הזאת הם מבינים והם מכירים, וכתוצאה מכך הם גם יישמים אותה לא פעם בחדות ובחריפות. וקצת לא שמים לב לתמונה השלמה של ההלכה. כי ההלכה לא נעצרת בזה שאני לא מציית לאבא שלי. ההלכה גם אומרת איך לא מצייתי. כלומר, להגיד לו, אתה לא מבין מהחיים שלך כלום? לפגוע בו, לזלזל בו? כלום. לא, בשום אופן לא. צריך להגיד לו, אבא, הרי למדתי ממך שאסור לחלל שבת. טוב, אבל אם זה אבא שהוא לא לימד אותי לא לחלל שבת, אז מה אני אעשה? בסדר, אז אדם ימצא את הדרך, כי זאת בעצם משמעות ההלכה, ימצא את הדרך שהוא לא יחלל שבת, אבל גם לא יפגע באבא שלו. וזה דבר לא פשוט. כי את שבתותיי תשמור, זה מאוד בולט. האם אתה עושה תה מכלי שני או שלישי בשבת, זה מאוד בולט. כולם רואים את זה. הקדושה שבזה ניכרת. אבל אם אתה מכבד את אביך, אף אחד לא יודע. גם לא יודע אם אתה לא מכבד אותו. וגם זה לא בולט שזה קדושה. אז התורה אומרת, אני השם אלוקיכם. המקור של הקדושה הוא אותו מקור. המצווה על איש אמו ואביו תיראו, והמצווה על את שבתותיי תשמור. אל תטעה במושג הקדושה, הוא לא חד צדדי. הוא לא חד ממדי. הוא לא שייך רק לתחום שבן אדם למקום, רק לתחום שבן אדם למשפחה, רק לתחום שבן אדם לחברו. לא. מושג הקדושה הוא מושג כולל כל תחומי החיים. אולי גם משום כך. אומרת התורה, אל תפנו אל האלילים, באלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוקיכם. בתרגום של אלוהי מסכה, זה נקרא אלוהי מתכת. מה זה אלוהי מתכת? למשל פלאפון. זה תואם מראש. למה? למה זה אלוהי מתכת? המתכת שאנחנו פוגשים בתורה כביטוי של עבודה זרה, זה העגל. עגל זה דבר משעבד בלי הצדקה. כלומר, היינו לחוצים אחרי מעמד הסיני, ממש הרצנו את משה רבנו. אבל הוא לא חזר. לא חזר בזמן שהוא אמר, וגם השטן ארגן לנו תוכנית בטלוויזיה, וראינו את משה רבנו מת באוויר, וסיכמנו שהוא לא חוזר יותר. ולא היינו מסוגלים בלי משהו רוחני מתווך. עשינו עגל. כשאדם משועבד בנפש שלו, למשהו שהוא לא מתאים לו, זה עגל. אין שום סיכוי שבעולם להיות קדוש, במובן של איש אימו ואביו תיראו, ובמובן שאת שבתותיי תשמורו, אם אני משועבד לאלוהי מסכה. אדם חוזר הביתה מיום עבודה, יום לימוד, משרת בצבא, עוסק בצורך ציבור, או לא משנה. לא משנה של עבודה, מ-5-6 בבוקר, 12 מגיע הביתה. מה הוא רוצה הדבר הכי חשוב? אולי אתם לא מכירים את הדבר הזה. אולי אתם כבר קדושים. אבל אני איש פשוט, אני עוד לא הגעתי אז. הדוגמאות הן דוגמאות מהחיים. הוא רוצה לנוח. לישון. אם הוא רעב, גם לאכול. בפתח הבית שהוא נכנס, מחכה לו, בן שלו, בן 3. או שהוא יתעורר באותו רגע, או שהוא לא הלך לישון קודם. והוא, ביד שלו, חתיכת נייר. הנקראת בשפה הלא מקצועית, ציור. הוא גם עבד על זה כמה שעות היום. ועכשיו הוא רוצה שאתה תסתכל בציור שלו. הוא, הילד הזה, הוא גאון, כמו כל ילדי ישראל. הוא תוך 3 שניות יודע, אכפת לך מהציור, לא אכפת לך, אתה שם עליו, אתה לא שם, אתה סופר אותו ממטר, לא סופר אותו ממטר, אתה לא צריך להסביר לו. לא צריך להביא לו קלטת. איזה שיעור שנתת בערוץ מאיר. עזוב מהמעטפות. בואו נראה אותך באמת. נו מה? ברור שבאופן אישי, אנושי, אתה, אני, מועד. אז התורה אומרת, מה אתה רוצה מאיש אביו ואימו, איש אימו ואביו תיראו? אתה לא יכול לקיים את זה. כי אתה משועבד לעייפות. וכן כל שאר החולשות. עגל זה לא שם של אליל חיצוני. לכן התורה אומרת, אל תפנו אל האלילים. הפנייה אל האלילים היא החמורה. הרי הרבה ברי דעת יודעים, והרבה נשענים על ברות הדעת הזאת, שאמר ספר החינוך שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. לכן לעניות דעתי אנשים תופסים את מושג הקדושה במישור המעשי. ויש 6-7 דברים שזה הסממן, וזה משקיעים את כל האנרגיות, וההישענות היא על אותה תפיסה אומרת הכל מעשי. אותו ספר החינוך, משהו אולי פחות בולט, פחות ברעש, וגם פחות ניכר, הוא לוקח את המצווה הזאת, אל תפנו אל האלילים, והוא אומר, האבות הם המחשבות, והמעשים הם התולדות. כשאתה שואל מה מוליד את מה בנפש, המחשבה והלב הם מולידים את המעשה. כשאתה שואל מה השפעת המעשה, וזה סעיף ב', השפעת המעשה שהוא גם ממשיך את הלב, ממשיך את הדעה, הוא משפיע המעשה בתנאי שקדמה לו מחשבה, שקדמה לו הרגשה. לכן מושג הקדושה, אם באמת מדובר על כל הדת ישראל, ואם מדובר על כל תחומי החיים, הוא לא יכול להתחיל ולהיגמר בעולם המעשי בלבד. הוא חייב לכלול בתוכו את אל תפנו אל האלילים. וסוגיית הגאווה, שהיא בעצם נחשבת מבחינה מוסרית, המידה הפנימית של העבודה הזרה, כעובד עבודה זרה, היא לא פחות מטילה קושי גדול במושג הקדושה, ואתגר גדול במושג הקדושה, מאשר דברים שהם נקראים יותר באופן בולט מצוות שבין אדם למקום. אחר כך נכנסת התורה לסוגיית הרצון. כי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו. נקודת הרצון היא שוב, היא מישור נפשי יותר עמוק מהמעשה. גם הוא, הרצון הוא חלק מהקדושה. ענייני קורבנות שכתובים בפסוקים ו' וז' וח', ואחר כך, ובקוצריכם את ציר ארציכם, לא תחלה פעצתך לקצור, ולקט קציך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרד כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. גם פה הסיומת, אני השם אלוקיכם, אומר על זה הספורנו, זה ביטוי שמופיע במתנות עניים גם בפרשה הבאה, פרשת אמור, בתוך פרשת המועדות מופיע הפסוק על מצוות מתנות עניים, אומר הספורנו, אני השם אלוקיכם של הלוקטים, ואני השם אלוקיכם של הקוצרים, של העשירים שיש להם את השדות. כלומר, הכל מאותה כתובת. עד כדי כך אומר הירושלמי, שאדם מקבל מתנה. איזה ברכה יברך? אומר הירושלמי מסכת ברכות. כשאדם קונה חפץ, הוא מברך שחיין. ויש דעות שונות בפוסקים לגבי ספירת העומר, האם אפשר לקנות משהו חדש או לא. חפץ הוא נחשב כלי, בגד, כלי קיבול. מה יהיה אם אתה מקבל מתנה? אומר הירושלמי, תברך הטוב האמיתי. ההבדל בין שחיינו לבין הטוב האמיתי, שאם יש יותר אחד מאחד שנהנה, אז מברכים הטוב האמיתי. אם רק אחד נהנה, מברכים שחיינו. טוב, אז למה יברך אדם שקבל מתנה הטוב האמיתי? מי עוד נהנה חוץ ממנו? מה עולה מהירושלמי? מה ברור מהירושלמי? שמי שנתן גם נהנה. הוא נהנה לתת. אז אתה נהנה כמקבל, ואתה נהנה כזה שגרמת לכך שההוא נתן. ואז יש לו הנאה, אז תברך על שניכם, הטוב האמיתי. כל אחד יחשוב עם עצמו, יעמוד מול הראי, מתי בפעם האחרונה הוא ברך הטוב האמיתי כשהוא קיבל מתנה. פשוט. זה מה שאתה אומר. קדושי, משהו מופשט, אילאי, רוחני, פרוש, אומר לך רש. מה יש לכם, מתנות עניים מתעסק, תבועה, לספור שתי שיבולים, זה נקרא לקט, שלוש, לא נקרא. זה לא מושגים הרוחניים האילאיים. מי שאוסף קצת סיפורים על הרב אליהו, זה היה חלק גדול מעיסוקו. עזרה לאנשים. תמיכה בגופים שעוזרים. זה היה חלק מקדושתו. התורה ממשיכה ואומרת, לא תגנוב, לא תכחשו, לא תשקרו איש באמיתו. זה דבר קשה מאוד. לא לגנוב במובן של לא לקחת. זה אולי רוב בני האדם נזרים. הם לא גונבים. אבל התורה לא מסתפקת בזה. התורה אומרת, לא תכחשו. התורה אומרת, לא תשקרו. איש באמת. זה ביטוי שהוא מביא לעולם בתוך הכותרת הזאת של מושג הקדושה את שאלת האמת. והאויב הכי גדול של האמת זה משהו שהדור שלנו מאוד לא קל לו להסתער על הבירור הזה. הדבר הכי קשה להישאר עם האמת, לפתח אותה, זה מילה, אולי אין לה בעברית תרגום, יכול להיות. זה למילה אינטרס. כמו לומר, מה אני מרוויח. הזיהוי הצמוד מדי בין האני לבין האמת הוא המוקש הגדול. ועל כן התורה לא מרפה ואומרת את זה, לא לגנוב, לא לכחש ולא לשקר, ומוסיפה עכשיו את הדבר הרביעי, ולא תשבעו בשמי לשקר. ולידו מסיימת ואומרת, וחיללת את שם אלוקיך, אני השם. מה זה לא תשבעו בשמי לשקר? והנביא זכריה אומר בפרק ח', אל תאהבו את זה. איך אדם יכול לאהוב להישבע לשקר? מפני שהמושג הזה, מה אני מרוויח, השיוך הזה בין האמת לבין האני, הוא גורם לי להישבע לשקר. מה זה שבועה? אני נשבע ביקר לי כדי לברר את האמת. אבל אם רציתי להרוויח מהאמת, האני שלי רצה להרוויח, אז השבועה היא כלום. היא כלי להשגת הרווח. וזה חילול השם. היום בדורנו, בעקבות החודשים האחרונים, זה עוד יותר בולט. כל אחד מדביק על השני את התואר הזה, חילול השם, קידוש השם בכל. זה לא ההגדרה של חילול השם. אלא בשעה שערכים מוחלטים, במקום להרים את האדם אליהם, מורדים על ידי האדם כדי לשרת את רצונותיה. יש ביטוי כזה של הרב סולובייצ'יק, כותב בספר סוד היחיד והיחד, ביטוי חריף כזה, נפשי בוחלת באלה שיושבים בטרקלינים שלהם, של בוסטון, של לוס אנג'לס, אולי בעוד מקומות, והם נשארים איפה שהם. עכשיו התורה תבוא לטרקלין שלהם, ואם היא תמצא חן ביניהם, ייקחו ממנה מה שירצו. זה השארת האינטרס, השארת הרווח האישי. השיעבוד אליו, זה חוסר אמת. הקדושה באה לטהר את האני. היא לא באה לדלג על האני. באמת, כמו שאמר לנו רש"י, פרושים תהיו. אבל ממה? פרושים תהיו ממה? לא פרושים מהחיים, פרושים מהקליפות של החיים. לא פרושים מכיבוד הורים, פרושים מהגאווה שעלולה להביא אותי למצב שלא אכבד את הוריי. פרושים מקליפות החיים ותאוותיהם שמשבשות את השכל הישר וגורמות להשתמש בערכים המוחלטים בשביל לשרת את הרצון שלי. בדור שלנו לקחת את המושג הזה אני ולתאר אותו זה משימה קשה ביותר. התורה מאמינה בנו. גם על זה היא אומרת קדושים תהיו. גם את התחנה אולי האחרונה הזאת בחיי העולם, איננו יודעים מה פרק הזמן שלה, אבל מבחינת גודל המשימה לתאר את האני, יכול להיות שזאת המשימה האחרונה לפני יום שכולו טוב, יום שכולו ארוך, לפני ימות המשיח בשלמותה. אבל זה באמת תהליך מאוד מאוד לא פשוט. כביטוי אחד ממיני רבים, כלומר, התחום שרש"י מדבר עליו הוא פרושים מאריות, שזה אחד מהתחומים שבהם קליפות החיים עלולות לחנוק את הנפש האלוקית. אבל הסוגיה הממונית היא לא פחות חמורה. הסוגיה המוסרית, כפי שהוזכרה קודם, של הגאווה, היא לא פחות חמורה. שהגמרא אומרת, מסכת סוטה, שאדם הוא גס רוח, דומה שבא על כל האריות. אז היום העולם המודרני עם המערכת התקשורתית והמשפטית על כל איזה סטייה בתחום הזה, היא שופטת את האדם והיא מכניסה אותו לכלא וכו' וכו', הדברים ידועים, על גאווה היא לא מכניסה לכלא. יש גאווה של שופטים. זה לא דבר שיכול לעבור בשתיקה. משפט ש... בית משפט בישראל אתמול המיר, הזיז, החליף סעיף של רצח לסעיף של הריגה. זה לא יכול לעבור בשתיקה דבר כזה. אני באוזניי שמעתי אתמול פרופסור למשפטים, לא רב הזוי, שעם הרבנים ההזויים כבר גמרנו. פרופסור למשפט, יועץ לראי משפט לתקשורת, זה תחום התמחות חדש במדינת ישראל. הוא אומר, זה לא יכול להיות הפסק הזה, הוא לא יכול להיות. ולא פחות ולא יותר, הוא אומר מהאמצע, אם זה לא רציחה, זה גם לא הריגה. איך שופטים יכולים להגיד, הוא לא התכוון לפגוע. בסוג הפעילות שהייתה שם, בלי כוונה לפגוע, מה נעשה שם? התורה אומרת גם לשופטים, תהיו אמיתיים. שום מסגרת ממסדית לא יכולה להגן באופן כזה מוחלט על מערכת משפט ולהגיד, היא למעלה מהביקורת, היא למעלה ממה? למעלה יש רק אחד, יש אלוקים. וכל בני האדם, בכל תפקידיהם, בכל כישרונותיהם, הם צריכים להיות משרתי האמת. הם לא נציגי האמת. הם לא מעל האמת. הם צריכים לסייע, במקרה הזה של הבית משפט, לסייע לחברה הישראלית באמת להתגבר על קליפות החיים, על תאוות החיים. וזה לא בכדי שמפכ"ל המשטרה אומר היום לפני פרישתו, נכשלנו בצמצום האלימות. ולא מדברים על ביעור האלימות, אומרים צמצום האלימות. הכל כמובן באחוזים, זו שפה יותר מרשימה. הם החליטו שהם צריכים לצמצם ב-40%, לא יודע על פי מה, והם הצליחו רק ב-22%. אז 18% נכשלו. מה זה הדיבור הזה על אחוזים? כל אדם שנפגע, מה זה אומר? וגם כל אדם שפוגע, מה זה אומר? גם ההמשך. לא תעשוק את רעך, לא תגזול. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. הארי היה לפעמים מפסיד תפילה בציבור, והיה מתפלל מנחה סמוך לשקיעה, כי הוא עוד לא הספיק להחזיר או לשלם שכר שכיר של יומו. ביומו תיתן שכר. האם אתה, איש משרד האוצר, מטפל נכון בשביתת הרופאים? או שאתה לא מוטרד מזה? זה מה שאתה אומרת. נושא המשכורות הוא נושא לא פשוט. שלם אותם, שלם אותם בזמן, שלם אותם כמו שצריך. תראו באותו פרק י"ט, כתובה שבת, וכתובה איסור לעושק שכר שכיר. כל אחד מכם ילך היום לכל חנות גדולה, אושר עד, רמי לוי, יש, אין, הכל. הוא ימצא חבילות נייר חתוך לשבת. ברוב המקומות היום הוא ימצא חבילות שכתוב עליהן, נעשה במפעל שומר שבת. אין דבר כזה בעולם, מפעל שומר שבת. רק בני אדם שומרים שבת. אלא הכוונה זה מפעל שלא עבד בשבת, בתוצרת המסוימת הזאת. עכשיו אם אתה עוד יותר ערני ושם לב ומקפיד ומאדר ועם כל הקטלוגים של ימינו, גם יהיה כתוב על החבילה ללא חשש גניזה. זאת אומרת, לא ישתמשו בנייר סידור בשביל הנייר חתוך הזה. אתה רגוע הולך הביתה. מה יהיה אם אתה קראת פרשת קדושים ביום חמישי בלילה, ואתה מחר בבוקר מחפש בכל הרשתות שהזכרתי, בירושלים, בבני ברק, תיסע לברוקלין, איפה שאתה רוצה תחפש. חבילת נייר חתוך שכתוב עליה, נעשה במפעל משלם משכורות בזמן. או לא משלם פחות משכר המינימום. יהיה חבילה כזאת? תהיה? לא תהיה. למה? החבר'ה שמקיימים את ספר ויקרא פרק י"ט, שהם בוודאי רובם חושבים שהם קדושים, בשבת הם דורשים את החבילה הזאת. למה הם לא דורשים אותה על פסוק? כמה זה? 8 פסוקים אחר כך. אפשר למצוא חילוקים, אפשר למצוא תירוצים, אפשר להיות רגועים. זאת אומרת, אפשר להמשיך. קדושים לא יהיה מזה. זה מה שהתורה אומרת פה. קדושה לא תהיה מזה. המקום הרוחני שבו אלוקים רוצה שנעצב בו או על ידו את כל מערכת חיינו, אם יהיה תחום כזה חברתי ממוני, שבו אני לא נזהר, אין לי קדושה. ומרן בן איש חי אומר, על פי הארי, והדברים נמצאים פה, פסקה 7. הקדוש ברוך הוא קפיד על עבירות שבין אדם לחברו, יותר מעבירות שבין אדם למקום. נגיד את האמת, האם ככה מתפרש היום מושג הקדושה? עבירות שבין אדם לחברו מקפיד הקדוש ברוך הוא יותר מעבירות שבין אדם למקום. הנה דוגמה. לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוקיך. אני אשם. מה זה? איך יעלה על הדעת שבן אדם ישים מכשול לפני עיוור? תראו את האדם העולם המודרני היום, אפשר לראות את זה בהרבה דוגמאות, יש כל מיני מכשירים אלקטרוניים שמסייעים גם למי שאין לו כוח ראייה להסתדר ברחוב, להסתדר בחציית מעבר חצייה. דבר מינימלי ברמות האנושיות, מה התורה צריכה להגיד לנו, לא לשים מכשול לפני עיוור. אומר רש"י במקום, פסקה 5, קצת למטה. לפני עיוור לא תיתן מכשול, לפני הסומה בדבר. יש עיוור סובייקטיבי. שאל אותי פעם יועץ השקעות בבנק, מה זה? מה זה עיוור סובייקטיבי? אז אמרתי לו, אתה ואני, אתה יועץ השקעות בבנק, לי יש 5 שקלים, להשקיע. איזה עצה אתה נותן לי? אני לא מבין בזה כלום. מה אומר לי הבן אדם? חד משמעית, אני נותן לך עצה לטובת הבנק. אמרתי לו, אז אתה משקר? איך אתה יכול לעבור על מה שכתוב פה של קדושים? עכשיו הוא אדם בחיצוניות שלו, הוא מדוגם. הוא מסודר, יש לו זקן, כיפה, קול, ציציות, כל המערכת. אני אומר לו, תשמע, זה לא יכול להיות, אתה עובר על תורה. הוא אומר לי, אז מה אתה מציע לי להתפטר מהבנק? אמרתי לו, לא. תהיה יועץ השקעות לעשירים. מה הכוונה? באים אליך אנשים עשירים, תן להם מצא למה לתרום. כי אתה הרי מכיר את הבנק, יש בבנק כל מיני משפחות. תחשוב, על כל 100 עשירים, כל עשיר לוקח על עצמו בבנק הספציפי חמש משפחות שהן מתחת לקו העוני ולא יכולות להחזיר חובות ולא יכולות לשלם משכנתה. מסדרים את כל הבנק כך. תהיה יועץ השקעות. אומר לי, הבנק יפטר אותי. אמרתי לו, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומע. הקדוש ברוך הוא, מה אמר לנו? אמר לנו לפני עיוור לא תן מכשול. אבל התורה ידעה איפה עלולה להיות החולשה של בני אדם. כי סומה בדבר זה אומר שאני יכול לנצל אותו. למשל, הנה הדוגמה. לפני הסומה בדבר לא תיתן עצה שאינה הוגנת לו. אל תאמר לו מכור שדך וקח לך חמו, ואתה עוקף עליו ונוטלו ממנו. אתה נותן לו עצה שבסופו של דבר אתה תרוויח ממנה. למה כתוב ויראת מאלוקיך? כן אחי, בכבוד. ודאי.
הכל
עשים משהו. הכל, אמת. הנה, תראה איך המדרש, לפי רש"י, רש"י מביא את זה מהמדרש. ויראת מאלוקיך, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות. קדושה, אנשים חושבים שהוא מסור לבריות, כי בני אדם רואים את זה. במקום להבין שקדושה זה דברים הרבה יותר עמוקים בנפש. לידע עם דעתו של זה לטובה או לרעה, ויכול להישמת, יכול להתחמק, ולומר, לטובה נתכוונתי. לפיכך נאמר, מוברת מאלוקיך, המכיר מחשבותיך. מוסיף רש"י, על פי הגמרא והמדרש, כל דבר המסור לליבו של אדם העושה, ואין שאר הבריות מכירים בו, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. כל דבר המסור ללב. התורה הכינה אותנו לשלב הזה, כשדיברה על סוגת הקורבנות ואמרה לי רצונו, לרצונכם. האדם מבין, התורה לא עוסקת רק במעשים. עכשיו היא נכנסת פנימה ואומרת לך, אין קדושה בלי שאתה משתלט על הדברים המסורים ללב. אנחנו מסוגלים להיות קדושים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים לא כדי שניפול בהם מוסרית, אלא כדי שנתרומם על ידם. אבל זה דורש עמל, עמל גדול. קדושה איננה אוסף החוויות הרוחניות הפרטיות של האדם. היא איננה מדידת הסף של הדבקות שלו, אלא אוסף הכוחות והמשימות של עם ישראל, כל הדת ישראל, שאתה אחד מהם. איך אתה מקבל את הכוחות שאלוקים נתן לך? איך אתה מוציא אותם לפועל מתוך אותה טהרה שהתורה רוצה שבה נפעל ונחיה את חיים? הנה הפסוקים של מערכת המשפט. לא תעשו עוול במשפט. לא תשא פני דל. לא תדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. המצווה הזאת בצדק תשפוט עמיתך לפי הגמרא, ואומר כף החיים, זה מצווה גדולה בספירת העומר. לשפוט בצדק עמיתנו, פירושו של דבר, ללמד זכות. כל הזמן הסתכל בעין טובה. זה אולי אחד המפגשים היותר מורכבים בין העני לבין העתה. בין העני לבין הזולת. זה שהמושג הזה של ללמד זכות לעומת ללמד חובה, זה בעצם מה עמדת האדם בהתייחסות שלו לזולת. אתה רואה מישהו שונה ממך, תפיסתו שונה, סגנונו שונה, כישרונותיו שונים. אם זה לא מאיים עליך, אם זה לא מלחיץ אותך, אם זה לא מותח אותך, באופן טבעי אתה יותר תלמד זכות. אבל אם האני שלי הוא חלש, אני לא יכול לסבול את זולתי. ואז אני מגיב. ובדור שלנו, כיוון שהתגובות הן כאלה, לא שמנו לב לשאלה. כיוון שהתגובות שלנו הן לא מעט פעמים, במיוחד בעולם המודרני, תגובות מיידיות, על כן לימוד הזכות נהיה מאוד שחוק. על כן נשאלת השאלה, יש לנו כל כך הרבה קליפות, איך הקדוש ברוך הוא עדיין לא התייאש מאיתנו? מסיבה מאוד פשוטה, הוא אבא שלנו. האם ראינו אבא נורמלי התייאש מהבן שלו? אף פעם. נכון, הקדוש ברוך הוא גם מלך שלנו, אבל הוא עצמו המלמד זכות הכי גדול על עם ישראל. תראו את ההפטרה. מה הנביא עמוס אומר פה בפרק ת'? מי אתם בני ישראל? הוא אומר, הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, פלישתי מכפתור, ארם מקיר, את כולכם אני מודד. הנה אנשים אלוקים בממלכה החטאה, השמדתי אותה מעל פני האדמה. האדמה זה רק מקום אחד בעולם, אפילו לא אומן, רק ארץ ישראל. וגרשתי אותם בגלות. אפס. דבר אחד אני לא עושה אף פעם. כי לא אשמיד את בית יעקב. הביקורת האלוקית תהיה, או להשמיד אותנו. כי כל הקליפות, כשמם כמהם, הן קליפות חיצוניות. הן מעטפות על הנשמה. מי שמאמין לא מפחד. את האמונה לאבד. את האמונה בנשמה. מאמין בנשמה, אז לא יכול לאבד אותה. כי הנשמה היא לא פונקציה, היא לא תלות במעשים, בקלקולים. הנשמה היא פנימית. היא אנרגיה. לבושי האנרגיה לפעמים הולכים לכיוון שלילי. צריך להטות אותם לכיוון החיובי. כל הסוגיה הזאת של ביקורת, ביקורת המדינה, ביקורת העשייה של הזולת, זה המקום של חולשת האדם. ככל שהוא אדם יותר ביקורתי, תדעו לכם, הוא יותר חלש. פחות מאמין בכוחותיו, הוא פחות מסתכל על החיובי. החיובי זה חיובי אלוקי. יצירה אלוקית. אלוקים עשה את אדם ישר. הם חישבו חשבונות רבים, בכבוד. שהוא לא הבין נכון מה הקדוש ברוך הוא רצה ממנו. הרי ברור לגבי אדם שהתחיל כמוני, שמושג הקדושה, כיוון שאני תופס אותו, בדיוק כמו שהתחלתי, באותם שישה, שבעה מעשים, ואני תופס את מושג הקדושה כמושג שהוא כמו ביקורתי על החיים, למה עוד לא הגעתם מספיק לקדושה? אז ממילא אני יותר עוסק בשלילה ופחות בחיוב. אבל אתה אדם רציני. אתה יודע שמושג הקדושה הוא מושג פנימי. הוא הקשר של אלוקים למציאות. הקשר של אלוקים לישראל. הקשר של אלוקים לנשמה. אז אתה מבין שמושג הקדושה תפקידו לטפח את הקשר הזה, לא למדוד אותו. התינוק בין כמה חודשים הוא מתחיל לזחול. הוא פוגש במהלך הזחילה שלו קיר. תדעו לכם, קיר של אדם שנפגש עם ראש של, קיר של בית שנפגש עם ראש של אדם, זה כואב. תסתכלו על התינוק, הוא לא בוכה. יש לו שתי שניות, באופן מחושב, הוא מרים את הראש, הוא מסתכל. מי שימצא בחדר באותו רגע, אמא שלו, אבא שלו, דוד שלו, לא משנה, נבהל, גם התינוק נבהל. אם הוא רואה שהבן אדם מחייך, גם הוא מחייך. בדוק. למה? כי האדם יש בו יכולת להתמודד. גם מול קירות. אבל אם הוא רואה את החברה, את הסביבה, שהיא מתישה אותו בזה שהיא בעצם לא מאמינה בכוחו להתמודד, כי היא אומרת, אוי, מה יהיה על הראש שלך? עכשיו, זה הגיוני שזה מעורר רחמים, מפגש של ראש עם קיר. אבל הקדוש ברוך הוא עשה את הראש של האדם בגילאים רכים, ואת הקיר, באופן כזה שמפגש איתו הוא לא נורא. אפשר להסתדר. אז אם אתה משדר שאפשר להסתדר, אז מסתדרים. ואם אתה משדר בעלה ולחץ, אז זה בעלה ולחץ. ואם האדם מבין את מושג הקדושה כשופט את החיים, או את מושג הפרישות במסילת ישרים, זאת אותה הסתכלות, אותה טעות שעלולה להיות לי. שאני תופס את המושגים כמושגים שהם מסתכלים מלמעלה על המציאות למטה, ואומרים, זה לא זה. ובמובנים מסוימים זה גם נפשית, אולי אפילו מרגיע משהו בנפש לרגע. כי אתה אומר, הנה, הרוחניות שלי לא ויתרה. עזוב, זה לא הסוגיה בכלל. תראו איך התורה מטפלת במצוות תוכחה. הנה, תראו מיד. מיד בהמשך. תסלחו לה למילה מיד, כי זה עוד פסוק. פשוט פסוק תזיין, זה משהו שאי אפשר לוותר עליו היום. לא תלך רחיל בעמך. לא תעמוד אדם ריח. אני אשם. הייתה הפגנה בתל אביב היום נגד המשפט הזה של רוצחי נהג המונית מאתמול. אז אחד האנשים אמר, אתם עושים חוכא ואטלולא במערכת המשפט מהערך הזה שנקרא לא תעמוד אדם ריח. מי יסכים לעזור לדבר כזה? לאדם שמותקף, בסוף אלה שמתקיפים הם יוצאים גיבורים. התורה מזהירה אותנו. זה ערך שאומות העולם יכולות ללמוד מעם ישראל. אין דבר כזה באומות העולם. לא תעמוד אדם ריחה. פה יש חוק. חוק בזכותו של הרב חנן פורט, יאריך השם ימה בבריאות, וירפאו בתוך שאר חולי ישראל. הוא שהיה יושב ראש ועדת חוקה ומשפט. עזר מאוד לחוק הזה להתיישם. חוק בתוך מערכת המשפט, שנקרא לא תעמוד אדם ריחה. והתורה אומרת, לא תלך רחיל בעמך. זה אחד העיוותים הגדולים של חלק מהאנשים בחלק מכלי התקשורת. לקחת את השלילה ולכדרר אותה. לגלגל אותה. כף וג' זה אותיות לפעמים מתחלפות בשפה העברית המקראית. רחיל, רחל זה גם רגל. זה להעביר מאחד לאחד. ולצערנו אחד מאלוהי המתכת היום זה כלי התקשורת. זה היום יש לו ערך הרבה יותר משמעותי ממעמד הר סיני. אני שמעתי הרבה אנשים אומרים וכותבים תנ"ך צריך ללמוד בגובה העיניים. גמרא צריך ללמוד בגובה העיניים. אין דבר שלא בגובה העיניים. חוץ מעיתון. עיתון, אמרו ברדיו, טלוויזיה בכלל, זה משהו עם צבעים גם. אי אפשר להראה. התורה אומרת, אתה רוצה לעסוק בחיוב? אל תתעסק בשלילה. להעביר דברים טובים מאחד השני מותר? להעביר דברים רעים לא מותר? פשוט איסור. דף פרשת שבוע? בכלל? מה זה לספר בדף פרשת שבוע? איפה פלוני היה? איפה הוא נצפה? מה זה הדבר הזה? לא מובן. אחר כך התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבבך. איזה פסוק קשה. אנחנו בתקופה, מסוג התקופות ולא סתם אומר הקו החיים להרבות בלימוד זכות בתקופה הזאת. מסוג התקופות של חורבן, של מגפה גדולה, נהרגו 24,000 אנשים בפרק אחד מפסח ועד ל"ג בעומר, שני שליש על התקופה. הם לא נהרגו בגלל שהם לא שמרו שבת, הם לא נהרגו בגלל שהם באו על העריות, הם לא נהרגו בגלל שהם לא הניחו תפילין, בגלל שהם אכלו טרף. הם נהרגו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. לצערי, יש היום בלבול מושגים. כי לעניות דעתי, לנהוג כבוד אחד בשני זה לא אומר לא להסכים ולא לטשטש. אפשר לברר באופן חד וחריף הבדלי דעות, הבדלי עמדות. כשאדם אומר משהו אפשר לקשות עליו קושיות נוקבות, או כשהוא מחליט משהו, או כשהוא עושה משהו. אבל השיפוט האישי הוא לא שלילי. לנהוג כבוד זה בזה זה לתת מקום, לתת ערך לשונה. בית המקדש השני, בשפה מסוימת היו קדושים. אך אומרת הגמרא ביומא, היו עוסקים בתורה, עוסקים במצוות, עוסקים בגמילות חסדים. אז למה הוא חרב? בית המקדש הראשון, אנחנו יודעים למה הוא חרב. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אבל בית שני לא היה צריך להיות חרב. אז עונה הגמרא מפני שנאת חינם. והגמרא מוסיפה למתך ששקולה שנאת חינם, כן, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אני אומר לכם, הייתי בבית שני, ערב תשעה באב, הגיע לשיעור במכון מאיר, או מאזין בערוץ מאיר. שומע שיעור, ששנאת חינם, היא שקולה כנגד גולה הריות, שקולה בבת עזרה, והיא הולכת להחריב את הבית. אני אומר לכם שהייתי שונא חינם. למה? כי זה לא דבר מובן, איך אדם עוסק בתורה, כתוב בתורה ואהבת לך כמוך, איך הוא שונא? עוסק במצוות, כתוב במצוות, זה הרגע קראנו, לא תשנא את אחיך בלבבך. איך הוא שונא? תשובה פשוטה. הוא לא יכול להתפלפל במילים לא תשנא, הוא לא יכול לפרש אותם אחרת. המילה בלבבך היא חד משמעית. המילה שם שהיא פתוחה לכל עבר זה המילה אחיך. מי זה אח שלי? ההוא שנסע היום לדבר עם הערבי המושחת ברמלה. או אח שלי או לאח שלי. היה כנס בין ישראל לעמים. ארגנו אנשים בגרעין התורני ברמלה, יחד עם תנועת קוממיות, עם עוד אנשים. בחוץ עמדו, אני יודע מה, 7-8 אנשים. מה היה הכותרת שלהם, השלטים שלהם, משהו די לגזענות אני חושב, משהו כזה. עמד שם אדם אחד שהיה בתפקיד ציבורי, במינהל מקרקעי ישראל, והוא התווכח איתם. אמר להם, אתם משתפים פעולה עם המוסלמים, עם המסיתים במסגדים. הם אומרים לו, לא, אנחנו רוצים חיים בארץ הזאת, לא רוצים מוות. אתה יכול לחלוק עליהם? אתה יכול לבקר אותם? הם אחים שלך או לא? וזו דוגמה קטנה. זה יכול להיות בסוגיית ימין ושמאל, יכול להיות בסוגיית ספרדים ואשכנזים, זה יכול להיות בסוגיית דתיים וחילונים, זה יכול להיות בכל השלוש סוגיות האלה ביחד. זה לא משנה במה. אחווה היא לא תלויה בקליפות. כלומר, היא לא תלויה במעטפות. אחווה זה דבר נשמתי אלוקי, לא, אנחנו המצאנו אותו. אני מניח שלאחים שלי לא קל להסתדר איתי. אבל אני לא בחרתי להיות אח שלהם, וגם הם לא בחרו להיות אח שלי, אחים שלי. זה אלוקי, זה נתון, זה מוחלט. אתה עושה חשבון, ואתה אומר, אילו היה שם לא היה נגעל. מה שעשינו בפסח, לגבי מה שהיה ביציאת מצרים, אבל מאז יצאנו. נוצר כלל, אומרת לתוכה, התורה, אומרת לך, דבר אל כל הדת בני ישראל. אל תסנה. מה כן? ראית אצלי דבר שלילי, תשתוק על זה, תעבור לסדר היום, אתה לא יכול. מה כן? עונה התורה. לא תסנה את אחיך בלבבך, הוכח, תוכיח את עמיתך. מצוות התוכחה, אומר החפץ חיים, מתחילה במילה הוכחה. הוכח, תוכיח. אומר הבעל שם טוב, קודם כל תוכיח עצמך. וזה, לעניות דעתי, צומח מתוך המדרש פה בפסקה 3. בתחילה המדרש מגדיר את לא תעמוד על דם רעך, אם זה עדות שאתה יודע לו, אל תשתוק, אם ראית אותו חלילה טובע בנער וכו', אתה חייב להצילו. הלא תשנא כתוב, גם לא לקלל, גם לא לקוט, גם לא לסתור. אומר המדרש, מה זה הוכיח תוכיח? אמר רבי טרפון, העבודה, לשון שבועה, אם יש בדור הזה, מי שיכול להוכיח. רבי אליעזר בן עזריה אומר, אם יש בדור הזה, מי שיכול לקבל תוכחה. רבי עקיבא מוסיף ואומר, אם יש בדור הזה, הוא יודע איך מוכיחים. זה נאמר לפני 2,000 שנה. אז מה בדור שלנו? יש מי שמוכיח? אמר רבי יוחנן בן נורי, והדבר הזה מופיע גם בגמרא בערכין, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שיותר מארבע וחמש פעמים לקה רבי עקיבא על ידי לפני רבי רבן גמליאל, שהייתי קובל עליו. הייתי מספר לרבן גמליאל כל מיני חולשות של רבי עקיבא. וכתוצאה מזה רבי עקיבא ננזף על ידי רבן גמליאל. מוסיף המדרש, וכל כך הייתי יודע שהוא מוסיף לי אהבה. זאת אומרת, זה לא פגם בקשר בין רבי עקיבא לבין רבי יוחנן בן נורי. ולא בכדי אומרת המשנה בפרקי אבות. אחד מ-48 דרכים שהתורה נקנית בהם, זה אוהב את התוכחות. לא אוהב לתת. אם זה לא קונים כלום. אוהב לקבל. תוכחה שבאה מלב נקי, מגמתה אחת, לעזור בתיקון. אין מגמתה לשפוט. על כן, אומרת התורה, מה אתה מערב בזה? משקעים אישיים. בתוכחה. מצוות סיוע. יותר מזה אומר כתב סופר. התורה מסיימת את הפסוק הזה, ואומרת, ולא תישא עליו חטא. למה? אומר כתב סופר, כותב את זה בתשובות, גם ברוך חיים, גם באבן עזר. כי הפסוק הזה הוא פסוק מעגלי. אם אתה לא מוכיח איפה שהיית, צריך להוכיח. אז הבן אדם מדרדר בגללך. ואם אתה הוכחת איפה שאסור היה לך להוכיח, כי זה פגע בו, אז גם אתה אשם בהידרדרות. השיקול היחידי בתוכחה הוא מצוות הסיוע. על כן, מי שאוהב את התוכחות, כלומר, הוא אוהב את התוכחות במובן של לקבל אותם. הוא רוצה לתקן את דרכו. זה חיובי. אז תושיט לו עזרה. אל תהפוך להיות נציג מידת הדין, רק מידת הרחמים. כל הדורות, אומר הגאון מוילנה בספר אבן שלמה, יש פרקים פרקים של מידות אלוקיות שמנהלות את הדור. המידה האחרונה של חבלי משיח היא מידת הרחמים. להיות נציגי מידת הרחמים. מידת האמון, מידת הסיוע לפתח דברים טובים. לא נציגי ביקורת המדינה. שוב, זה לא סותר דברים מסוימים שצריך לחדד אותם. כדי לעזור לתקן. אבל אין בכך עירוב של עניינים אישיים. אולי גם משום כך, נבואת עמוס שהוזכרה קודם, בבירור הנוקב שאלוקים עושה איתנו, אבל לא מתייאש מאיתנו, היא גם הנבואה שאומרת פה בצד שמאל, הבונה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה. והביטוי הזה, אגודתו על ארץ יסדה, הוא הביטוי שמופיע גם בגמרא במנחות וגם בגמרא גם במדרש, במדרש בפרשת אמור, על החיבור בין הסוגים השונים בישראל. ואותו נביא מדבר בפסוק י' ואומר, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהם והריסותיו הקים, ובניתיה כמעולה. זה מה ששאל רב נחמן את רב יצחק. אולי אתה יודע מתי, כך אומרת הגמרא בסנהדרין בצדיק ת', סליחה בצדיק ו', אולי אתה יודע מתי יבוא בן נפלי, בר נפלי. אומר לו, מי זה? אני לא יודע מי זה, אני לא יודע מתי יבוא. אומר לו, זה המשיח. אז למה אתה קורא לו בר נפלי? בגלל הפסוק הזה בעמוס. ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. בלי נפילה אין קימה. אלמלא שנפלתי, לא הייתי קם. כך אומר המדרש על הפסוק בספר מיכה פרק זין, כי נפלתי קמתי. אני חושב במובן מסוים, הנפילה אולי הכי קשה בתולדות ישראל, שהיא גם כנראה קיפלה בתוכה את ההמשך של אקים את סוכת דוד, של הקמתי, זה השואה. אנחנו בשבוע הבא, לקראת סיומו של חודש ניסן, מציינים את יום השואה. מכה גדולה הוקה עמנו. אין ספק שחלק אחד בתוך הציון של היום הזה, וזה חשוב בתוך כל המציאות של הדור שלנו, היא כמו שהרב סולובייצ'יק כותב בחומרה של ההסתמכות על המוסר האנושי. מה שמכונה בשפה התרבותית תפיסה נאורה, תפיסה הומנית. המוסר האנושי הוא סובייקטיבי, אומר הרב סולובייצ'יק. אל תתקפלו, הוא אומר, מול אלה מעמי אירופה שמטיפים לכם מוסר. זה, אני חושב, ברור שיש לו הקרנה גם על הסוגיה של אותו תכנון של ערבים להכריז מדינה בחודשים הקרובים, שהיום יותר ויותר ברור שהסוגיה המוסרית בהקשר הזה אי אפשר לדלג עליה. שהבירור הלאומי הוא בעצם בירור מוסרי. אי אפשר לתת לאנשים האלה להקים מדינה. יוכל לו אחרי אתמול שילובים מיוחדים שם בין רוצחים כאלה לרוצחים כאלה, מתוך שכנראה הם מבינים שבלי זה אין להם כוח לטבוע את תביעותיהם. ובעם ישראל מתחיל להתעורר איזה גל של התפכחות. זה חלק מהבירור המוסרי שהיה בשואה. מי שתק שם? מי נמנע מלהפציץ את מקומות ההשמדה ולמה, מי השתתף בפועל בשואה, איך נוצרו שילובים בין ערבים מסוימים לגרמנים. שאלות שלא צריך לטשטש אותן. יש מישור שני בנפילה, שהוא קשור, גם קשור לקימה. יום השואה נקרא בשפה הממסדית של מדינת ישראל, יום השואה והגבורה. הוא גם נקבע לכבזי ניסן, שזה יום שקשור למרד גטו ורשה. לאותם יהודים שהחלטו למרוד במרצחים. השנה, בגלל שמירת שבת, זה ביום שני ולא ביום ראשון. אני יודעתי, יש פה החמצה גדולה. יש פה תיקון גדול בהחלט לציין את אותם יהודים, לציין את אותה רוח. אבל לאני יודעתי, יום השואה והגבורה זה קודם כל בכל העמדה הנפשית של יהודים בשואה. אני חושב על אימהות שוויתרו בדעה צלולה על הקשר לילדיהם, כי הבינו בזמן אמת שאם הקשר הזה יימשך, גם הם לא יחיו וגם הילדים לא יחיו. אני חושב שזו גבורה גדולה. ומי שלא היה בתופת הזאת, לא יכול להבין את הגבורה הזאת. איך שאחים שמרו על אחים, איך שילדים חיפשו לעזור להוריהם, זו גבורה גדולה. איך שאנשים נהרגו על קידוש השם. תראו שהרב הרצוג מתאר, הוא היה הרב הראשי השני אחרי הרב קוק, היה הרב הראשון למדינת ישראל. הרב הרצוג זכר צדיק לברכה, בספר שיצא לפני שנתיים, בשנת ה-50 לפטירתו, עסק הרבה בהצלת יהודים בשואה. אחר השואה הוא עבר מחנה של פליטים שניצולי שואה ועודד את רוחם. באחד המקומות יש תיעוד בספר מסרו על יצחק, איך הוא, מה רב הרצוג אמר להם. הוא תיאר להם מעמד של אחד מהאדמו"רים שנהרגו בשואה עם קהילותיהם, כמה דקות לפני שהכניסו אותם לתאי הגזים. האדמו"ר מפיאצצנה, שאולי מוכר דרך הספר אש קודש, שזה איסוף של דברי תורה שנאמרו בשואה, בספר חובת התלמידים, חובת האברכים, של ספרים שכתבו לפני עשרות שנים, אבל הם מהשיא של המחשבה המודרנית על חינוך, והכל מתוך קודש. כמה דקות לפני תאי הגזים, הוא אומר לקהילה שלו, יש דעה בגמרא שעל חבלי המשיח היא אומרת ייתי ולא אחמיני, יבוא ולא יראה אותו. אבל זה היה פעם היה מותר להגיד את זה. הוא אומר לקהילה שלו רגע לפני שהם מתים כולם, מהיום אסור להגיד יותר את המשפט הזה. למה? הוא אמר להם, לא יכול להיות שיש איסורים כאלה על עם ישראל בלי שהמשיח בא. אנחנו מביאים את המשיח באיסורנו, אז איך נגיד לו שאנחנו לא רוצים להביא אותו? תכחש לתפקידנו. וציווה עליהם לצאת בריקוד, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. זה כי נפלתי קמתי. גם בנפילה אדם יכול לקום. זה כוח, כוח פנימי ישראלי בנשמה. ממשפחת פוגל נשארו שלושה ילדים. אחד מהם ילד בן 8, כיתה ב'. הוא אמר לסבא שלו בפסח, בכל המועד, סבא, צריך לעשות סעודת הודיה. אמרת, סעודת הודיה? ילד בן 8, הוריו נגדעו ממנו, אחיו, אחותו. הוא אומר, אנחנו ניצלנו. אנחנו שלושה ילדים ניצלנו. ולא זז ולא נרגע עד שעושים סעודת הודיה. והוא נותן דברי תורה בסעודה. על כל סעודות ההודיה בתנ"ך, סקירה, ילד בכיתה ב', זה עם ישראל. עם קדוש. הנפילות לא הורידו את הקומה. זה חלק מי, כי נפלתי קמתי. אולי גם אי אפשר לדלג על משמעות נוספת, שהיא, יש לה, אני חושב, חשיבות קריטית להבנת כל התקופה שלנו. והמדרש אומר אותה פה בפסקה 4. המדרש, במקרה שלא במקרה, בפרק כף בתהילים, מדרש שוחר טוב, מזכיר בהקשר מסוים את השאלה של האם הקדוש ברוך הוא מתייאש מאיתנו בגלל הקליפות שלנו, ואומר שאומות העולם כתרגו עלינו ואמרו, יש מסו בדבר, מסו פנים בדבר, הללו מגלי הראיות, הללו הראיות, שופכי דמים, שופכי דמים, עובדי עבודה זרה וכו', וסנגורם של ישראל מיכאל משתתק. כתוב שם, ובעת האי יעמוד מיכאל השר גדול העומד על בני עמך. לא הייתה צרה, אומר דניאל בפרק י' ב', מאז נהיינו לגוי כמו הצרה הזאת. ושם מופיעות המילים, ובעת ההיא ימלט עמך. מה הכוונה? אומר המדרש, יענך השם ביום צרה. לאב ובן שהיו מהלכים בדרך. ונתייגע הבן. אמר לאביו, איכן היא המדינה? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך. אם ראית בית הקברות לפניך, דע כי המדינה קרובה לך. נכון שהמדרש לא פעם משתמש במילה מדינה בשביל להגיד עיר. ואז יכול להיות שזה סיפור צדדי הנוגע לאדם שהולך עם בנו אל העיר ובית הקברות קרוב לעיר. לא צריך לעשות מזה משהו אחר. אבל בהקשר של יענך השם יום צרה, בהקשר שהמדרש מביא את זה כדי להבין את המהלך האלוקי, זה מציאות אחרת לגמרי. זה מדינה, מדינה. זה אם מלא נפלתי, לא הייתי כאן. זה בכלל לא מתקרב לא לניסיון להבין וגם לא לניסיון לבטא את הסיבה של האסון הנורא הזה של השואה. אין בשר ודם יכול להבין מה זה כזה, יכול להסביר אותו, את הממדים, את האיכות, את הגודל של האסון. אבל דווקא משום שתפקידנו וגם כוחותינו הם לא בתחום של הסבר למה זה קרה, הרי שיש לנו כוחות ויש לנו תפקיד להבין מתוך מה שקרה מה השלב הבא. אומר לך המדרש, מדינה. הרי נחשור באיזה סדר גודל היינו. אנשים עלו, ניצולי שואה מאירופה, בספינה, ירדו, חלק קיבל נשק, חלק אפילו את זה לא, והלכו לשדה הקרב, ונהרגו בלטרון, בקסטל, בעוד מקומות. וחלק אחר שחי, צריך להתמודד עם עם שגילה באותו זמן רשעות נוראה עם הבריטים. שעוד מעט יהיה שם איזו שמחה שעיני כל התקשורת נשואות אליה. נשאר ריק מכל האומה הזאת. הם מתעניינים בבגדים היום. אין להם משהו אחר בחיים הזה. הכוחות, כוחות הנפש, להחזיק מעמד מולם, מול הבריטים, שבגדו בתפקידם. וזה אחרי השואה מול הגרמנים, וסמוך מאוד לחזת המדינה מול האמריקאים, זה כוחות נפש אדירים. התורה יכולה להגיד, קדושים, קדושים תהיו. גם זה חלק מהקדושה. שהחיים לעולם הם משרתי האמת. ואם צריך לשרת את האמת האלוקית הישראלית על ידי שני הרגים על קידוש השם, עושים את זה. ואם צריך על ידי שחיים על קידוש השם, עושים את זה. וזה גם מתאר. מתאר את האני. לא, 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 לא בכדי קראנו בשבת של פסח את חזון העצמות היבשות. את נבואת יחזקאל פרק למצרים. כן. אני אומר שההפטרה של פרשת קדושים היא נבואת עמוס, זה לא מקרי. זה גם מברר שמושג הקדושה הוא לא שיפוט לשמו, אלא מגמתו לתקן, מגמתו לרומם את החיים. והוא גם היכולת שבשעה שהחיים נפגעים, יש לאדם אנרגיה שבאה ממקום מוחלט, שזה בעצם הקדושה, היא לשמור על האנרגיה הזאת. ולכן הוא לא נכנע בנפילה. סוכת דוד נופלת, אבל היא לא נכנעת. הרי אותו הנביא עמוס, הוא אומר בפרק ה', עד כדי כך שאנחנו בגלל זה לא אומרים נון באשר יושב בביתך. נפלה, לא תוסיף קום. כך הסבירו בבבל. נפלנו, יצאנו לגלות, לא נחזור ממנה. אבל אומרת הגמרא במערב האמרה, בארץ ישראל היו קוראים את הפסוק אחרת, נפלה לא תוסיף פסיק, הנפילה היא לא לעד, קום. אמונה גדולה ביכולת הקימה היא חלק מהקדושה. רשב"ם אומר, בקרובי אקדש, באלה שממשיכים. למרות שהמכה היא נוראה, הם ממשיכים. אני לא חושב שאפשר באופן אנושי להבין איך אחרי הנפילה של השואה קמנו ונתעודד. לא ברמות הפרטיות, לא ברמות המשפחתיות, גם לא ברמות הלאומיות. זה כוחות מוחלטים שאלוקים מכניס בתוכנו. נכון? שזה דורש הרבה מאמץ וענווה להיות קשורים לכוחות האלה ולהבין את המשימות שהם דורשים הכוחות האלה. על כן זה לא דבר פשוט, כל התהליך הזה של היציאה מהגלות, היציאה מהשואה, אבל במהות שלו היה קודש. נתינת מקום לכוח אלוקי נצחי. כפי שראינו בדוגמאות מפרשת קדושים, זה בכל פרטי החיים. כפי שרואים בנבואה, זה גם בפרקים של מהלכי ההשגחה האלוקית על ישראל. אז מה שהתחלתי לומר מנבואת יחזקאל לפרק ל"ז, הסוגיה שנשאלה קודם בהקשר מסוים לגבי הקליפות והייאוש, היא בעצם הסוגיה של חזון עצמות היבשות. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, התחיינה העצמות האלה. אדם, הקדוש ברוך הוא עושה לו סיבוב על פני הבקעה, יחזקאל הנביא הוא כהן, אז לא יכול להיות ממש בתוכה, עושה לו סיבוב, ומראה לו עצמות יבשות רבות על פני השדה. והשם שואל אותו, התחיינה? שאלת האדם המודרני, האם יש סיכוי? אומר לו הנביא, אתה ידעת. בוודאי לפי הדעה בגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ב', שאלה היו רשעים, כפרו בתחיית המתים, כפרו בתורה ומצוות. כך אומר אברבנאל, אז הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע אם יש סיכוי, אני בשפה האנושית אין סיכוי. השם אומר לו, תנבא אל העצמות האלה, הן הולכות לחיות, אור, בשר, גידים. מתרחש הדבר. אבל מי שרואה בפרק הזה, פרק ל"ז, זה מתרחש תוך כדי רעש. והיא רעש. במשל זה לא כתוב. הכתוב ינבא, שיהיו השלבים של חזרת הרוח. בנמשל הראשוני, כלומר בביצוע, כתוב הנה רעש. היא רעש גדול. זה לא יעבור בשקט. ואז ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. עצם מתקרבת לעצם. מה זה עצם מתקרבת אל עצמו? אל עצמה. וההמשך, אין רוח. יש אור גידים בשר עצמות, אין רוח. והקדוש ברוך הוא לנביא, נכון, עכשיו תגיע לשלב הבא. מארבע רוחות בו ירוח. אחד הסימנים המופלאים של מהלך הגאולה זה קיבוץ גלגל, שהוא לא כאן, בעדות השונות, בתרבויות השונות, בקבוצות השונות, הוא לא כאן, עד היום הזה הוא לא כאן. אבל זה החידוש של תקרבו עצמות אל עצמו על עצמו. שאדם שבא מאתיופיה, ואדם שבא מרוסיה, ואדם שבא מפולין, ואדם שבא מאמריקה, ואדם שבא ממרוקו, ואדם שבא מצרפת. לא מניתי את כולם. אחים. בין משפחה יש הבדלים. יכולים להיות גם הבדלי נוסח. יכולים להיות גם הבדלי אופי. אחים. ותקרבו עצמות אל עצם אל עצמו. ולכן אומר הנביא יחזקאל, השם אמר לו, למי דומות העצמות האלה? כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, אבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. הגרמני חשב שזה סוף הסיפור של עם ישראל. אולי גם הערבי חשב ככה, אולי גם האמריקאי חשב ככה. אבל הקדוש ברוך הוא נותן להאב כוח. אז השם אומר לנביא, תגיד להם, אל תתייאשו. אל תגידו, עבדה תקוותנו. והמהלך הזה הוא נקרא בדברי הנביא, העליתי את קברותיכם עמי. במובן הפרטים היינו שואלים אדם בגרמניה לפני 10 שנים לפני השואה, או האדם בתימן לפני 200 שנה. הכל טוב, מה הבעיה? אומר הנביא, זה קבר. העם לא חי בגלות. המושג הציבורי לא חי בגלות. יש קהילות, יש ועדים, יש יישובים. אין חיים לאומיים. והפרטים בכנסת ישראל אין להם חיים בלי שהאומה מתגלית. אין קדושה פרטית. יש קדושת הכלל, ומתוכה גם הפרטים. עמי הארץ, אומרת הגמרא במסכת שבת דף למד ג', הם, זה סוג של בורות רוחנית להגיד, לקרוא לבית הכנסת בית העם. מה זה לקרוא לבית הכנסת בית העם? אז רוב הראשונים, רוב המפרשים אומרים, זה ביטוי של חול, לקרוא לבית כנסת מתנס. אומר חוכמת מנוח על פי הזוהר, לקרוא לבית הכנסת בית העם זה לחשוב שהקדושה בבית הכנסת זה המקום, ארון הקודש, ספר התורה ועשרה אנשים שמתכנסים. בית העם. לא. בית הכנסת, הוא אומר, זה בית כנסת ישראל. בגלל שיש נשמה לאומית שהיא קשורה לקדוש ברוך הוא. כל אלה שנולדים מהנשמה הזאת הם גם קדושים. הם שייכים בזה. תודה. הם יכולים להיות כאלה. כפי שדובר בתחילת הלימוד, כיוון שכל מושג הנשמה הוא נכנס בתוך גוף, אז הגוף מסתיר. אז לכן כן צריך לטבוע ולומר קדושים תהיו. אבל זה בנוי על ההבטחה. הציווי בנוי על ההבטחה. שבגלל שנשמתנו היא קשורה באמת לרצון האלוקי, לכן גם נצליח לפצח את זה ולהוציא את זה לפועל. האני, במקום שהוא יפריע לקדושה, הוא יפרה את הקדושה. זה תיקון גדול שהדור שלנו יכול לעשות. ונכון, זה כניסה לימים כאלה. מאוד קשה בהם להישאר אדם פרטי. מאוד קשה. אני לא נכנס בכלל לשאלה מה אדם, איך הוא מתנהג בפועל. אבל אני בטוח שאם היינו מצלמים את מצב הנפש, היינו רואים מה זה. הרבה מאוד אנשים חושבים לרגע, עוצרים לרגע, אכפת להם. זה נכון שבחיי היום-יום לא תמיד יש לזה ביטוי. שאנחנו פה אחרי השואה הנוראה, לא תמיד יש לזה ביטוי. גם לא תמיד יש ביטוי ליציאת מצרים בתוך חיי היום-יום. אז זה תפקידנו היה בפסח, להציף את זה, לתת לזה משמעות, ללמוד את זה. וזה תפקידנו גם בימים האלה. קח את המושג הזה, כל הדת בני ישראל, ואיתו להיכנס לקדושה על כל חלקיה, כפי שראינו ממש התחלה של זה. וכן בהבנת תהליכים לאומיים, גם של משברים, גם של אתגרים, לצאת מהם. אולי כמה שורות של דברים שהרב ציודה... כן. כן, כן לעצור. אחרת... גם מדלגים על מדרגה טבעית, ואני יודעתי גם לא קמים. זה, לא הייתי קורא לזה בריחה, כי זה כבר צליל של ביקורת, אולי זה סוג מסוים של התמודדות, שאדם מהר עובר לשלב הבא, אבל אני חושב שבטבעיות של הנפש, זה כמו, אנחנו לא רוצים להשתמש בהלכות האלה, אבל... מושג של שלושה ימים לבכי, אחר כך שבעה, אחר כך 30. זה תהליך שהוא אי אפשר לדלג עליו. עושים חשבון בלילה של יהושע בן נון. מופיעים שם ספר יהושע בהתחלה, כל מיני ביטויים לא ברורים. שלושה ימים. עוד שלושה ימים עוברים את הירדן. אתה נגיד בפקודת מבצע, אתה אומר... 72 שעות לפני שעת השין, צריך להתארגן, צריך להיערך וכו'. בסדר, זה כאילו איזו הכנה טקטית. אתה הולך למפרשים, חופר פנימה, אתה הולך לרד"ק, עושה איתך חשבון עד ליום האחרון. ומגיע למסקנה. בזין באדר נפטר משה רבנו. מתי נגמרו 30 ימי האבל? בזין בניסן. עוד 3 ימים זה י' בניסן. בי' בניסן הם עברו את הירדן. זאת אומרת, 3 ימים האלה מעידים, אומר הרד"ק, שיסתיימו 30 ימי האבל. מה זה? אומר הרד"ק, אם לא היו מסתיימים 30 האבל, הם היו עצובים. אם הם היו עצובים, לא יכולים להיכנס לארץ. ארץ ישראל אי אפשר להיכנס בעצבות. רק בשמחה. הם לא יכולים לקבל נבואה ורוח הקודש, אם הם לא נכנסים לארץ ישראל. אז הם צריכים להיות בשמחה. אין דילוג על אבל, אין דילוג על חסרון. השאלה הגדולה אם חלילה שוקעים בו, או שהחיסרון שולט עלינו ולכן נכנעת הרוח, ולכן היא מתקפלת, או שהאנרגיות שהן הופיעו בצורה הזאת, הופיעו בצורה הזאת של החיסרון ושל האבל, הופכות להיות תיקון גדול. בין אם זה ספירת העומר, בין אם זה יום, עם השואה והזיכרון, ואם זה המצבים באופן נקודתי של קרבות ושל פיגועים ושל שאר צרות של ישראל, רואים את זה אצל דוד המלך עוד לפני שהיה מלך, בשמואל א' פרק למד, כשהם מגלים שכל הנשים והילדים בצקלג נחטפו על ידי המלאק, אז כל הציבור בוכה. זה לא סימן של חולשה. השאלה אם נשארים בזה, השאלה אם קמים, זה השאלה הגדולה. וגם בה אנחנו לא בוחנים אדם, ולא חלילה חלילה דנים מישהו, אתה דון אותך בכלל שתגיע למקומו. אבל כן, מבחינתנו צריך שהרצון הזה לקום, להמשיך לבנות, הוא יהיה חלק מהקדושה. בלי לתת למציאות להכניע אותה. רבן הרב ציודה, כשהוא מספיד את אחד מגדולי ישראל שנהרג בשואה, רבי ליל צייטלין, הוא מדבר על הקשר שהיה בין האיש הזה לבין הרב קוק, שהוא היה משתוקק לשבת, פסקת תשע למטה, משתוקק לשבת ולהיקבע בתוכה, בארץ ישראל. תראו את ההגדרה, הוא כאילו תחת המזבח, במסירות יחידיות נפשו בתארתה הקדושת שם השם ועמו. משתוקק. אומר רב ציודה על כל האסון הנורא הזה, המסתרים תבכה נפשנו, כתיאור הגמרא מסכת חגיגה בדפי עם בתי גווי של הקדוש ברוך הוא בפנים, על גאוותם של ישראל שנתלה, דמו תדמה עינינו, ושומרת הגמרא בעקבות הפסוקים על ישראל שגלו ממקומם ועל ביטול תורה. וקורא לזה רב ציודה תעלומות המסתרים של מסיבות ההשגחה האלוקית. לא, לא דברים מובנים, לא דברים שהשכל יכול להבין אותם. ונשגבה מידיעתנו דרך מסירות נפשו והתרוממותה בקדושת ייסורי ישראל. זו הנקמה הגדולה בכל הרשעות הזאת שהופעלה כלפינו. אמר לי לפני כמה שעות אדם שהונין שהסבא רבא שלו נהרג בשואה ונולד לו, לנין הזה, בן, וערב פסח הייתה הברית. חבורה מהישיבה, שאותו אדם ראש ישיבה, הייתה באותו זמן בפולין, באחד מחנות ההשמדה בבירקנאו, ששם נרצח הסבא רבא שלו. ואיך שהוא התזמן התזמון, שבדקות של הברית שעמד שם אדם ואמר את המשפט בדמי חיי, מה שאלה שיש להם כוחות נפש, אומרים את זה בספירת העומר כל ערב, המילים האלה בדמי חיי ליד הברית, ליד קריאת השם של הבן של הנין, הם שודרו בפלאפון לאותה חבורה, מאותה ישיבה, שהיו אז במחנה ההשמדה, במקום שבו נרצח הסבא רבא. זה לא, בכלל לא בא לתאר משהו מול משהו, ולהקטין משהו אחר, בכלל לא. אז כן אומר שיש פה איזה כוח גדול, אלוקי, נשמתי, שהוא בסיס הקדושה, לאומי, שלא נכנע. צריך להמשיך את הגודל הזה גם בחיי היום-יום, גם לרמה הפרטית, שם זה יותר קשה. בהצלחה, בעזרת השם, שבת שלום, חודש טוב, בשורות טובות.